disfrutar.
Suena hoy la orquesta.
עם שידכה, עם אחר, הוא בעצמו לא יהיה חופשי.
גל חדש, הפודקאסט של חדש תל אביב.
שלום חברות וחברים, אני טל שדות ואתן מאזינות לגל חדש, הפודקאסט של חדש תל אביב. השבוע אנחנו שוב נעסוק באופן כמעט בלתי נמנע במחאות השונות שממשיכות להרתיח את הארץ. אך הפעם מזווית שונה, היסטורית. אלפי המפגינים שצועדים ומפגינים בכל רחבי הארץ בימים אלו, אימצו לחיקם את קריאות המהפכה. אבל מהי מהפכה? על מה אנחנו מדברים בכלל? מאיפה אנחנו יכולים לשאוב השראה? השבוע ציינו 53 שנים לרציחתו של צ'ה גווארה על ידי סוכני CIA בבוליביה. וחשבנו בצוות הפודקאסט שזו הזדמנות נהדרת לדון, ללמוד ולסדר את הסיפור סביב הדמות שכולם מכירים את פרצופה, אך מעטים מכירים את פועלה. לצורך כך הזמנו לשיחה את ההיסטוריון דוקטור אפרים דודי, עורך העיתון זו הדרך וכותב הספר צ'ה גווארה, סיפורו של מהפכן בהוצאת רסלינג, על מנת שיעשה לנו סדר בדברים. אז רגע לפני שנתחיל, אני אזמין אתכם לעשות לנו לייק, סאבסקרייב, להגיב ולדרג אותנו. כדי להירשם לערוץ התפוצה שלנו בוואטסאפ, בו תקבלו ראשונים עדכון בכל פעם שפרק עולה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללחוץ על הלינק בדסקריפשן. זהו, נראה לי שאפשר להתחיל. שלום אפרים, תודה שהצטרפת אלינו.
שלום.
שלום אפרים, אז באמת נפגשנו היום כדי לדבר על צ'ה גווארה, קצת על גם על הדמות שלו וגם על האיקוניזציה שהוא עבר והקשר שלו גם מן הסתם למהפכה הקובנית, אבל גם לתנועות מחאה שצמחו מאז בכל העולם. אז אני חושב שבואו נתחיל קצת עם הדמות שלו עצמו. אולי השאלה הראשונה שאפשר לשאול כדי לפתוח דיון על הדמות הזאת היא כזה, איך אתה רואה היום את החשיבות שלו?
טוב, קודם כל עברו כמה שנים טובות מאז שגווארה נרצח, הוא נרצח ב-67, הוא חלק מדור של מהפכנים. אני מתכוון למה שאז היה קרוי העולם השלישי, אסיה, אפריקה ואמריקה הלטינית, הוצ'ימין, לומומבה בקונגו, צ'ה גווארה או קסטרו, זאת אומרת, ואני לוקח אחדים מתוך עשרות דמויות מהפכניות שהיו בשנות ה-60, בפריפריה הקפיטליסטית. למרבה ההפתעה, היחידי שנשאר, אם אפשר לקרוא זה ככה, בזיכרון הפוליטי העכשווי, זה גווארה, ויכול להיות שזה לא מקרי. אם מסתכלים בכל מקום בעולם, כשרואים תנועה פחות או יותר רדיקלית, או שמאתגרת את הסדר החברתי הקיים, אנחנו תמיד רואים את התמונה שלו, של גווארה. זה קרה למשל, הייתי בפריז, בהפגנה של עובדי חברת צמיגים אמריקאית גודיאר, שהפגינו עם תמונות של גווארה, או פועלי רכב, כמובן באמריקה הלטינית, בכל מקום שאתה מסתובב, אתה רואה, אני מתכן בהפגנות, באירועים חברתיים, אפילו על אירועים תרבותיים, את הצילום של צ'ה גווארה. אז כנראה שהוא, האיש הזה, עדיין מקרין, אחרי כל כך הרבה שנים שהוא כבר לא בחיים, מקרין איזשהו דואר מהפכני, איזשהו רצון לשינוי, איזשהו סיפור מאוד מאוד יסודי, איזשהו קריאת תיגר על החברה הקפיטליסטית.
אנחנו רואים שהתמונה שלו באמת מופיעה בכל מקום, ובאמת נעשה מסחור מאוד מאוד גדול של התמונה שלו, ויש טענות.
זה אני חייב להגיד שזה לא ממש נכון. אתה לא תראה תמונה של חברת מרצדס עם תמונה של צ'ה גווארה, ויהיה כתובה מרצדס, המכונית של הצעירים והמהפכנים, או אתה לא תראה, לא יודע, חולצה של, לא יודע, איזשהו יצרן מאוד מאוד ידוע עם תמונה של גווארה. השימוש שנעשה בגווארה זה בדברים בחולצות, מציטים, דברים מסוג איזה שעונים וכך הלאה. אני חייב להגיד שצד אחד זה הביא לפופוליזציה של האיש, כל מי שלובש חולצה של צ'ה גווארה הוא לא עושה את זה במקרה או בגלל שבא לו, אלא יש לו איזושהי נטייה מסוימת לפחות לקראת שינוי. אמנם יכול להיות שהוא לא קומוניסט כמו גווארה וחייב, אבל הוא יש לו נטייה לשינוי. מצד שני, הקובנים, יש להם מחלקה במשרד החוץ שעוסק, ואיך נקרא זה ככה, רדיפה ממש, אני מתכוון במובן המשפטי, של כל מי שעושה שימוש בצילומיו של גווארה, או בדמות של צ'ה גווארה לצרכים מסחריים. אז כמובן שיש מישהו חפר שמדפיס כמה חולצות וזה ועושה מזה עוד 1,000 שקל, לא בזה מדובר. מדובר על שימוש מסחרי כבד. קשה מאוד למסחר את הקפיטליזם, או לפחות לשווק את הקפיטליזם עם גווארה. זה או זה או זה.
אז בואו נחזור קצת שנייה לגווארה עצמו. אני חושב, הסיפור של גווארה בגדול, אני חושב שהוא כאילו די מוכר לרוב האנשים. נער צעיר מארגנטינה, רופא, יוצא למסע בדרום אמריקה, פוגש את החבורה של פידל וראול במקסיקו, כשהם מארגנים את כוחות הגרילה נגד השלטון של בטיסטה, חוזר ועושה את בעצם מהפכה עם תנועת ה-26 ביולי בקובה, ואז ממשיך אחר כך לעזור בהתארגנויות מהפכניות בעוד מדינות עולם שלישי, ובבוליביה הוא נרצח על ידי המשטר.
על ידי ה-CIA, ליתר דיוק.
מה היה הערך שלו בתוך המהפכה הקובנית?
קודם כל, חייבים להגיד, הוא היה מפקד במהפכה. אמנם במהפכה הקובנית היו סתם לוחמים, מפקדים, זה כל הסולם הדרגות, או כל מתח הדרגות שהיה במהפכה הקובנית, אבל היו מפקדים של עשרות והיו מפקדים של אלפים. הוא היה מפקד של אלפים, זאת אומרת, הוא היה איש צבא. איש צבא במובן המהפכני של המילה, כי הרי כאשר הוא היה צריך להתגייס לצבא ארגנטינה כחייל חובה, אז פשוט מאוד לא גייסו אותו בגלל אסמה שלו, בגלל שהוא היה חולה מאוד באסמה, מה שמוכיח שבשביל המהפכה לא צריך רק אנשים, איך נקרא זה ככה?
פרופיל 97.
בדיוק, פרופיל 97, אלא צריך אנשים שמחויבים למטרה הזו. הדבר השני, חייב להגיד שהוא היה מנהיג פוליטי, ובמנהיגות הפוליטית שלו היא מנהיגות לעומק, וגם יש לו תרומה שהיא פחות ידועה אולי כשמסתכלים מכאן, ממדינת ישראל, בהגות, בכתיבה המרקסיסטית. גווארה כתב המון, סביב המון המון סוגיות שהם היו בליבו של הוויכוח המרקסיסטי של שנות ה-60, וחלקם תווים שהם עדיין נכונים, או עדיין יש להם תוקף גם פוליטי וגם אידיאולוגי.
בעצם התקופה של צ'ה גווארה כדמות ציבורית בקובה, אם כלוחם גרילה ואם כשר, היא הייתה מאוד קצרה, נכון?
פחות, בעצם עוד 5 שנים פלוס מינוס. אני מתכוון מרגע שהמהפכה התחוללה ועד הרגע שגווארה עוזב את קובה ומוותר אגב על האזרחות הקובנית.
איך יכול להיות שבן אדם שהיה כל כך מעט זמן בקובה יחסית, קיבל קום גם לפוליטיקה שלו ולתיאוריה שלו, גם לדמות שלו, מקום כל כך דומיננט בשיח הקובני?
כי כנראה היה קצת יוצא דופן לעומת הנוף שהיה קיים באותה תקופה. יוצא דופן, קודם כל, הוא לא היה קובני, הוא היה ארגנטינאי, ולכן קיבל את הכינוי צ'ה, שזה כינוי ארגנטיני מאוד 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 מאוד, אפילו לא ארגנטיני, של בונוס איירס, של העיר בונוס איירס, זה כינוי מאוד מאוד מקומי, שמקורה אגב בשפה המדוברת הנפוליטנית, זה אפילו לא כינוי ארגנטינאי, אבל קודם כל הוא היה משם, והוא בא עם כל מיני תפיסות, שלא היו תפיסות לא תמיד מקובלות. אני חייב להגיד שגווארה בקובה אפילו כשהיה בעל תפקידים מרכזי מאוד, כמו היה נגיד הבנק המרכזי, הוא היה שר התעשייה של קובה, דברים מסוג הזה, הוא לא נתקל תמיד בנשיקות ובחיבוקים. הוא היה צריך להילחם נגד הבירוקרטיה, היה צריך להילחם נגד תפיסות שהיו מאוד מאוד משולשות בתוך הפעילות אפילו של המהפכנים. הוא דרש מהפכה בתוך המהפכה, וזה לא תמיד קל, כי מצד אחד אתה עם עין על מה שמתחולל בעולם, מה שמתגבש, ועין שנייה, אתה צריך להיות במציאות הקובנית. אני אתן לך רק דוגמה, שהיה שר התעשייה, במשרד התעשייה היה לו מין ביטאון, מין עיתון כזה, להכשרה. הוא היה מצד אחד מפרסם מאמרים תיאורטיים, שאלות של מרקסיזם בקומוניזם, מצד שני היה מפרסם גם מאמרים שהם היו מאמרים שפורסמו בכתבי עת של מנהל עסקים בארצות הברית. איך הולך קומוניזם עם מנהל עסקים, עם ניהול עסק? בתפיסה הזו, אז עין צריכה ללמוד מה שנעשה בעולם, ועין שנייה צריכה להסתכל תמיד מה שקורה במציאות הקובנית, כי כמובן שום מקום לא נמצא בבקום, ולכן צריכים תמיד יש ללמוד, ולנסות לשנות.
שזה גם דבר מעניין, כי אנחנו יודעים שבתקופת הגרילה, וגם בתקופת המהפכה, בקרב הכוחות המנהיגים של תנועת ה-26 ביולי, בעצם הדמויות האידיאולוגיות החזקות היו צ'ה גווארה וראול קסטרו.
כן, אני חייב להגיד שזה קצת יותר מורכב, כי אנחנו מכירים את אלה שהיו בהנהגה, אבל כשאנחנו מסתכלים קצת בתוך האמון שבסופו של דבר התגייס למהפכה קובנית. אנחנו מכניסים מהפכה קובנית בדרך כלל את קבוצת הגרילה, ואת גברה, ואת פיזל, שהיו, לא יודע, בשדה או בערים, אבל בערים בהי, אבל בערים בעין, הייתה גם כן תנועה עירונית של אנשי איגודים מקצועיים, של פעילים פוליטיים, כולל פעילים קומוניסטיים וסוציאליסטיים. זאת אומרת שהמהפכה הקובנית, מאחורי המהפכה הקובנית, היה מגוון רב מאוד של עמדות. נראה זה ככה, שמאלה מהמרכז, שמאלה מהמרכז. הם היו יותר בקוטב המרקסיסטי המגויס, ראול קסטרו, הוא היה איש שבא מתוך הנועה הקומוניסטי, זאת אומרת, היו לו עמדות מאוד מאוד מוצקות, וגברה אמנם לא היה חבר אף פעם במפלגה הקומוניסטית במדינתו, בארגנטינה, והוא לא כל כך שידר בגל אחד עם אותה מפלגה, אבל הוא בא עם קורפוס תיאורטי מרקסיסטי מאוד 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 מגובש.
וגם מאוד ייחודי, נכון? כלומר, נניח במקום, אחד הדגשים שהוא נותן בכתבים שלו זה על המקום של רפואה.
המקום של רפואה, ובעיקר אני חייב להגיד המקום של האדם. המקום של האדם, זאת אומרת, מהפכה זה לא מהפכה שקורית בקטע המוסדי, זהו מהפכה שקורה בתוך האדם עצמו, בשינוי הערכי שלו. אם אין שינוי ערכי של אדם בתהליך המהפכני, והוא ממשיך לסחוב אחריו את כל התפיסות של החברה הקפיטליסטית, אז לא תיתכן ממש מהפכה לעומק, אלא יהיה שינוי של משטר. הוא לא התכוון לשינוי של משטר, הוא התכוון למהפכה.
אחד הדברים שאני אוהב, שאני מסתכל מה קורה בקובה, גם עכשיו, אבל באופן כללי מאז המהפכה, נראה שיש משהו שונה בהתנהלות של המשטר הקובני, בדיוק במובן הזה של כאילו מהי המהפכה. כלומר, המהפכה זה לא הרגע הבודד בהיסטוריה ששלטון נופל ומוחלף שלטון, אלא המהפכה קורית כל יום. אני עוקב הרבה אחרי מריאלה קסטרו, הבת של ראול, האחיינית של פידל, והיא פעילה בכל הנוגע לזכויות נשים ולזכויות להט"ב. והיא ממש, היא מתארת את התהליך שעבר על קובה מאז שנות ה-60, עם ההכלה והקבלה של הקהילה הגאה, וההבנה של הטעויות בתפיסה שלה בשלבים המוקדמים, היא ממש מתארת את זה כחלק אינטגרלי מהתהליך המהפכני. צ'ה כתב על זה ביחס לברית המועצות, ביקר את ברית המועצות בשנות ה-60 בעצם על החוסר יכולת או חוסר רצון.
הסטגנציה שחלה בברית המועצות, הסטגנציה מחשבתית קודם כל.
בדיוק.
כן.
ואנחנו רואים איך בקובה זה בדיוק ההפך מזה, כאילו איך גם היום עדיין כל פעולה רפורמית שנעשית על ידי משטר, או כמעט כל פעולה שנעשית על ידי משטר, היא עדיין חלק אינטגרלי מהמהפכה, מהשאיפה הזאת לתיקון ול...
וגם של ביקוחים שקיימים, שמי שעוקב העיתונות הקובנית מדי יום, אז שבאים גם כן לידי ביטוי בעיתונות עצמה, זאת אומרת, מהו סוציאליזם? סוציאליזם לאן? לנין בזמנו, שחולל עוד מהפכה גדולה מאוד בעולם, אז אמר שהחלק הקל במהפכה היא הקטע של תפיסת השלטון. האתגר הגדול הוא מה קורה אחרי זה, זאת אומרת, מה, איך מעצבים חברה שצריכה להיות צודקת מצד אחד, אבל מצד שני, בן אדם שקם בבוקר רוצה שיהיה לו חשמל בבית, בעיתון, בתחבורה ציבורית, בלחם על השולחן שלו, וככה ככה הלאה, זאת אומרת, את המתח הקיים בין השמירה על הקיים, נקרא לזה ככה, לבין הרצון לשינוי והחובה לשנות. זה דבר מאוד מאוד לא פשוט, כי היו לנו המון ניסיונות מהפכנים במאה ה-20, והמהפכה הקובנית שכולם ניבו לה, שעם התמוטטות ברית המועצות בשנות ה-90, זה סוף פסוק, מה יהיה שונה בקובה מאשר בבולגריה או בצ'כיה או במקומות אחרים, ואנחנו רואים שעדיין המהפכה הקובנית בתנאים מאוד 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 קשים, היא עדיין עומדת על תילה, תוך קשיים, אגב, מאוד 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 גדולים, זה לא מסיבה אחת גדולה המהפכה, זה קשיים אחרי קשיים, בעיקר בסביבה של קובה, שהיא הסביבה של המעצמה האימפריאליסטית הגדולה בעולם, 60 קילומטר ממיאמי, ולכן זה לא ממש קל.
איך אנחנו יכולים להסביר את המצב שקובה נמצאת בו היום? כאילו, מדינה קומוניסטית, ממשלה...
תראו, המדינה לא מגדירה את עצמה כקומוניסטית, היא מגדירה את עצמה כסוציאליסטית, בהנהגה היא בידי המפלגה הקומוניסטית. קומוניזם, על פי התפיסה המרקסיסטית, זו חברה ללא הבדלים של מעמדות, איפה שכל אחד לפי יכולתו, וכל אחד מקבל לפי צחיו. זה לא המצב של קובה, קובה היא לא היום מדינה איפה שיש שוויון מלא, בשום צורה, אני חייב להגיד. אומנם היא לא חברה קפיטליסטית, אבל היא לא חברה שוויונית לגמרי. יש עדיין שחורים שסובלים מאפליה, יש נשים שסובלות מאפליה, יש להט"בים שלא תמיד הם מובנים, למרות שדיברנו קודם. יש הבדלים מעמדים לבין מי שמקבל $1,000 בחודש מהדודים מארצות הברית, או מאלה שהגרו לארצות הברית, לבין מי שחי רק מעבודתו. זאת אומרת, ללא ספק, מי שמקבל אפזור, רמת החיים שלו הרבה יותר גבוהה מאשר מי שחי רק מעמלו. זאת אומרת, היא לא חברה שוויונית לגמרי, אבל היא בוודאי השברה הכי שוויונית שקיימת היום באמריקות, מקנדה בצפון ועד צ'ילה בדרום. המתח הזה הקיים של לנסות מצד אחד לקדם הכלכלה, הכלכלה הקובנית מקרטעת, זה לא ממש מאוד פשוט. עם השוויון, הרווחה היא בטופ שבטופ שבטופ, אני מתכוון ביחס למדינות של הצפון ושל הדרום באמריקה הלטינית. הסביבה היא, אמרנו, היא מצוינת. לאזרח יש לו שורה של שירותים שהוא מקבל מטעם המדינה שאין לך וראה בכל מדינות אמריקה הלטינית, למרות שקובה היא מדינה ענייה. יש בעיה של הזדקנות האוכלוסייה בקובה. זאת אומרת, של משפחות הולכות בנסות תנות יותר ועם מעט ילדים. יש עודף של סטודנטים באופן כללי, של סטודנטים ושל בעלי אנשים שסיימו את האוניברסיטה. זאת אומרת, המערכת לא מסוגלת לקלוט את כמות בוגרי האוניברסיטאות, או את מספר בוגרי האוניברסיטאות שיוצאת מהאוניברסיטאות. זאת אומרת, זו חברה שהיא עדיין מתלבטת בכל מיני שאלות מאוד מאוד מהותיות, ותמשיך להתלבט, אני מניח, קדימה המון המון זמן. זאת אומרת, זו לא צריך לקחת את קובה ולהגיד, וואלה, זה אידיאלי, זה הגן העדן הסוציאליסט הקובני, לעומת משהו אחר. קובה היא חברה שנלחמת על קיומה, על עתידה ועל השוויון. ונלחמת זה נלחמת. זאת אומרת, משלמים מחיר יום-יום הקובנים על החתירה לשוויון.
הגולים למיימי, זה גם דבר, כאילו, איך חברה יכולה להתמודד עם קהילה מאוד 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 גדולה של גולים, שהם באופן הכי מובהק שיש, מציגים את האופוזיציה האידיאולוגית הכי חזקה למשטר בעצם, ואנחנו גם רואים שהרבה מהקובנים במיימי עוברים לארצות הברית וגם מאמצים זהות רפובליקאית בארצות הברית. כלומר, זה לא רק השאיפה.
אני חייב להגיד שהמציאות היא קצת יותר מורכבת גם לגבי הקובנים שחיים מחוץ לקובה. הדור שאתה מדבר זה הדור של הגולים של קובה שיצאו בתחילת שנות ה-60, מפחד הקומוניזם וככה וכך הלאה. הם קבוצה שקיבלה את כל התמיכה של ארצות הברית, כולל תמיכה חומרית, צבאית, ניסו לפלוש לקובה וככה וכך הלאה. מבחינה ביולוגית הקבוצה הזו הולכת בנעלמת. זאת אומרת, הם אנשים שבשנות ה-60 היו בני 30 או 40, או 20 ו-40.
והשנים עושות את שלהם.
ובדיוק. הדור השני של הקובנים האמריקאים, הם מתחלקים מבחינה פוליטית בצורה אחרת לגמרי. יש כאלה שיש להם טינה מאוד 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 גדולה כלפי המשטר בקובה, אבל תראו איזה פלא, יש גם כאלה שחידשו את יחסיהם עם קובה. אני מתכוון, היחסים, אני מתכוון במובן, זה ככה, הפוליטיים, האישיים, המשפחתיים, ויש אפילו כאלה שמתנדבים היום, שהם אמריקאים, כבר מבחינת האזרחות שלהם, מתנדבים בקובה כדי לחזק את המהפכה הקובנית. יש קבוצה שנייה של גולים שיצאו בעיקר בשנות ה-90, או שיותר, נקרא זה ככה, מאגרים שיצאו בשנות ה-90, למצוקה הגדולה שהייתה עם נפילת ברית המועצות, שהם, חלקם, אין להם שום יחס עוין כלפי קובה, הם חיים בכל מיני מקומות,
כולל בארצות הברית. שתהיה הגירה כלכלית.
בדיוק, והם חיים בחלקם אפילו, כשנפתחו קצת העסקים בקובה בשנים האחרונות, חזרו לקובה עם קצת כסף והקימו עסקים קטנים או בינוניים במונחים שלנו. ויש קבוצה שלישית שהם אנשים שהגרו מקובה מסיבות מקצועיות, או מסיבות שהם היו רופאים ולא הייתה להם עבודה מספקת או משהו כזה, והם עדיין, הם קובנים מחוץ לקובה, אבל ושתומכים במהפכה הקובנית. ולכן אנחנו רואים למשל בספרד, באמריקה הלטינית, אפילו בארצות הברית, קבוצה של יוצאי קובה, שהם חלקם יוצאי קובה, שהם נגיד תומכים בקובה, תומכים, אני מתכוון, בעמדותיה של קובה. ולכן ההגירה הקובנית היום היא טיפה יותר מורכבת מאשר הגירה שהייתה בשנות ה-60.
קצת נכנסת לזה עכשיו, אני אשמח להרחיב את זה. איך נראה המערכת יחסים היום בין קובה לארצות הברית? כי הייתה התחממות עם אובמה, היה איזו הפשרה.
זה לא התחממות, היו יחסים דיפלומטיים לך המון המון שנים, שתי המדינות כוננו יחסים דיפלומטיים, מה שהייתה הבקשה של הקובנים. מה שלא עשה ברק אובמה, הוא לא שבר את העיקר המדיניות האמריקאית, המדיניות האימפריאליסטית האמריקאית, זה הנושא של האמברגו. זה החרם הטוטלי שקיים כבר קרוב ל-60 שנה, זה אחד מהחרמות הכי, לא יודע, מקיפים או ארוכים בתולדות, לפחות במאה ה-20, שמדינה, אני מתכוון ארצות הברית, מחרימה מדינה אחרת, שהיא קובה על יסוד פוליטי ואידיאולוגי, תוך ניסיונות בלתי פוסקים לרצוח את המנהיג של המדינה השנייה. זאת אומרת, אף קובני לא ירה בנשיא אמריקאי, אבל האמריקאים ניסו קרוב ל-200 פעם להרוג, לרצוח את פידל קסטרו. זאת אומרת, זה לא יחסים דו-סטרים שאחד מחבל את השני או משהו כזה, לא, לא, זה, פה זה עוינות מאוד מאוד חד-סטרית. ובתקופה עכשיו של טראמפ, את המעט, חוץ מהנושא של יחסים דיפלומטיים, את המעט שהושג בהתקדמות, למשל פתיחת קובה לתיירות אמריקאית, אז תיירים אמריקאים היו מגיעים לקובה, אבל היו מגיעים במסווה של תוכניות לימוד, טבע או משהו כזה. היו המון טיסות שיצאו מכל מיני מקומות מארצות הברית לשדה התעופה של הבנה. היום טראמפ הוא עשה צד אחד אחורה, הוא לא רק חיזק את החרם, אלא הוא חיזק את החרם בממדים שהם יותר, החרם היום יותר חזק מאשר התקופה שקדמה לברק אובמה. זאת, הכל 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 נפסק. מה שספינות תיירות, אני מתכוון לפני הקורונה כמובן, okay. ספינות התיירות פסקו מלפקוד את נמלי קובה, וזה עושה חיים לא פשוטים לקובה, כי חלק מההכנסות של קובה מוססים על הכנסות מתיירות, שהוא יעד אגב פופולרי בארץ, יש המון ישראלים שנוסעים גם לקובה.
שזה גם מעניין, כי בעצם ישראל היא המדינה היחידה שתומכת בחרם, נכון?
היא המדינה היחידה לאורך ההיסטוריה, זה כבר עשרות שנים, המדינה היחידה כמעט שנותרה, יחד עם יאי מרשל ועוד מדינה מסוג הזה, שנותרה לצידה של ארצות הברית בחרם על קובה, זאת מדינת ישראל, וזאת בושה. כי אין באמת למדינת ישראל שום עניין בחרם על קובה. לא רק את זה, יש השקעות של ישראלים בקובה. יש המון ישראלים שנוסעים לקובה, ויש קצת קובנים שמגיעים לארץ, ויש אפילו משהו שאסור לספר, אבל אנחנו נספר לשומעים שלנו, כי זה איסור של הצנזורה. יש אגירה מקובה לישראל, יש עלייה מקובה לישראל. שאסור על פי הצנזורה, כי הצנזורה מצנצרת כדי לא להרגיז את האמריקאים, כמובן.
שאיזה סוג של עלייה הזאת?
עלייה, יהודים שבאו מקובה לארץ.
יהודים קובנים?
יהודים קובנים, כן. אגב, זה מאוד מעניין, כי חלקם הגדול כבר לא בארץ. חזרו, או חזרו לקובה, או הלכו, או נסעו לארצות הברית, ולכן הרבה פעמים ישראל מוגדרת בספרדית קובנית, אל פואנטה. אל פואנטה זה הגשר. זאת אומרת, ישראל לגשר, או למקום אחר, או להרבה פעמים בחזרה לקובה.
חזרה לצ'ה גברה, כן. הוא גם ביקר פה באיזשהו רגע.
גברה הוא, למען האמת, בחמש השנים שהוא היה בתפקידים ציבוריים בקובה, נסע לא מעט בעולם, קראו לו אפילו השגריר של המהפכה הקובנית, וזה לא היה קטע של תיירות, אלא יותר קטע של לנסות ולהבין מה נסע בעולם. למשל, הוא היה ביוגוסלביה, לנסות ולהבין איך יש ניהול ביוגוסלביה, ניהול של העובדים על המפעלים. הוא היה במצרים כמה פעמים, במצרים הוא ניסה להבין איך מדינה שמתבססת על מוצר חקלאי אחד, הכותנה, במקרה של קובה זה הסוכר, מצליחה להתקיים עם זה, כי הרי אני יכול להגיד, טוב, הנושא של הסוכר הוא נושא שקושר את קובה וטבורה במערכת הקפיטליסטית העולמית, זה יפה בהגדרה, אבל איך אני עושה כדי לצאת מזה? זה לא דבר כל כך פשוט. הכל מובנה סביב הנושא הזה. הוא היה באלג'יריה, שהשתחררה אז מהקולוניאליזם הצרפתי, מה-30 שנות קולוניאליזם הצרפתית. הוא היה בסין, כדי לנסות להבין מה הולך שם. שוב, מדינה שיוצאת מהקרשים, מנסה להקים את עצמה.
זה היה תחת נאצר.
מה? זה תחת, כן, כן, תחת בתקופה של נאצר כראש ממשלה. הוא קשה המון קשרים עם נאצר, אני מתכן, גם במובן הפוליטי ואידיאולוגי. היו לו ויכוחים גם איתו, היו לו ויכוחים ביניהם, שאלות מסוימות, אבל הוא הגיע גם לעזה, הגיע למחנות הפליטים של עזה, התעניין בגורלו של עם הפלסטיני, שאל למה אתם לא מתקוממים, למה אתם לא נלחמים, וכך וכך הלאה. והפרק הזה הקצר של ביקור אחד וחצי של צ'ה גווארה נכנס למורשת הקרב הפלסטיני, על זה נכתבו מאמרים, אפילו ספרים. אפשר להגיד שהעמדה של קובה, גם אחרי 67, היא העמדה ביד היום הזה של שתי מדינות לשני עמים.
טוב, כן, אנחנו מתקרבים לסיום של הפרק. ואני רוצה להחזיר את זה בעצם בתחילת השיחה שדיברנו קצת על האיקוניזציה שלו ועל איך הפרצוף שלו מופיע.
אתה דיברת על מסחור, אבל קיימת סכנה אחרת שהיא איקוניזציה של גברה. אתה יודע, יצא לי בבוליביה להגיד איזשהו כפר קטן, איפה שהיה, לא יודע אם אתה מישהו מהשומעים, מזינים לנו, לך, הייתם באמריקה לטינית, בדרום אמריקה, יש לפעמים מין מקדשים מאוד קטנים ליד הערים או ליד הכבישים, איפה שאנשים מביאים פרחים או מביאים נירות וככה. פתאום ראיתי קדוש חדש שנולד, סן גברה. גברה הוא לא היה רב גדול, לא היה קדוש, לא היה לו, איך נקרא זה ככה?
מטען דתי שמלווה אותו.
בדיוק, בדיוק. הוא א', היה חילוני לחלוטין בזה כמה דורות, זאת אומרת, מכמה דורות. יש כאלה שמספרים שהוא בן של יהודים שהתנצו בתקופה של האינקוויזיציה, אבל אין לדעת, אבל זה לא משנה. משפחה חילונית, יש חינוני, אתאיסט, גמור לגמרי, לגמרי, לגמרי. אבל אנחנו הרבה פעמים מייחסים תכונות דתיות לאנשים שהם היו חילונים גמורים, ולכן גברה גם טעה הרבה פעמים בחיים, הוא נהרג או הוא נרצח, בגלל שלא היה גבריסט עד הסוף, הוא לא פעל כפי שהוא היטיב. בתקופה הקודמת, גברה בספרו הכי הכי חשוב שנקרא מלחמת הגרילה בקובה, ספר שתורגם אגב על ידי אגף המודיעין של צה"ל כבר בשנות ה-70 בעברית.
במסגרת
דעת האויב, כדי להבין מה קורה בתנועות הפלסטיניות, כי חלק מהתנועות הפלסטיניות אימצו את התפיסות לפחות של גרילה של גברה. וגברה כתב בספר הזה במבוא משפט מאוד מאוד חשוב שאומר, במדינה איפה שיש ולו אפילו מרית עין אומר של פעילות לגלית או פעילות חוקית, אסור לחוס בנשק. זאת אומרת, אחוז להתקומם בצורה מזוינת. הוא נרצח בבוליביה במקום איפה שלא רק הייתה מרית עין של פעילות, אומנם משטר צבאי אוטוריטרי, אבל הידיים היו איגודים מקצועיים בתנועות שפעלו, בתנועות שמאל וכך וכך הלאה. אז לכן אני אומר, גברה ב-61 כתב משהו, גברה כעבור 7 שנים, 6 שנים שכח לגמרי את מה שהוא כתב, ולכן אני אומר, כשאנחנו מתייחסים לגברה, מתייחסים על בן אדם שנתן לנו תומה מאוד מאוד חשובה, בקטע ההגותי, בקטע התפיסתי, בקטע התיאורי, בקטע של הדוגמה האישית שלו, שזה דבר גם שלא במה וכך, וגם בחייו, מה הוא עשה בחייו, מה בן אדם עושה בחייו, זה לא דבר של מה וכך, אבל אנחנו לא יכולים לקחת אותו אחד על אחד, להפוך אותו לאייקון ולהגיד יש לנו את סן גברה, כמו אותם החקלאים, אותם הפלחים הבוליביאנים שהקימו מן פסל קטן על שמו של גברה, ונתנו לשהו עילה של קדוש נוצרי, קדוש מעונה. הוא לא היה קדוש מעונה, אלא הוא שנלחם למען רעיונותיו. והרעיונות שלו, חלקם היו תקפות לתקופתו, חלקם לא תקפות היום, חלקם זה מאוד מאוד חשובות עד היום, ובחלקם הוא לא צדק. ככה זה, הוא בן אדם, הוא מהפכן שהוא בן אדם, הוא בן אדם שהוא היה מהפכן.
ההבהרה הזאת, או ההבדלה הזאת, גם בין הקדוש למהפכן, הוא כאילו גם מה שמאפשר לדיון הזה להמשיך להתקיים ולהיות רלוונטי, או לאיזושהי שיחה, או, זה בדיוק ההפך מהסטגנציה שהוא ביקר. אז באמת...
וכנראה שקובה, אני גם למדו קצת מהניסיון הסובייטי, וכשמסתובבים בקובה, אתה לא רואה פסלים, למשל של פידל קסטרו, או רחוב פידל קסטרו, או איזשהו פסט של פידל קסטרו, על סוס או משהו כזה, אין כמעט לא נמצא, רואה הרבה תמונות של גברה אגב, יש המון תמונות של גברה, אבל אין של פידל קסטרו, זאת אומרת שאסור לעשות, איך אומרים?
אידיאליזציה,
קנוניזציה, לא יודע, איקוניזציה של אנשים מסוימים, אנשים שהם חשובים בתקופתם, נדעו תומתה לאותה תקופה, השאירו מורשת מסוימת וקורפוס תיאורטי שאנחנו לומדים ממנו עד היום, אבל הם סך הכל, כמוך, כמוני, וכמו הרבה מהאנשים שנמצא היום בבלפור, צעירים שרוצים לשנות את המציאות. וצעירות שרוצות לשנות את זה.
תודה רבה, דוקטור אפרים דודי, על השיחה הזאת. אני מקווה שהיא באמת תיתן לאנשים השראה וכיוון להמשך המחאות הקרובות והפעילות המהפכנית שלהם.
אינשאללה.
אז תודה רבה לדוקטור אפרים דודי על השיחה המעניינת הזו. אני מרגיש שדווקא בתקופה הזו, בה יש התפרצות של מחאה אזרחית ופעילות פוליטית בקרב רבבות אנשים, חלקם שואלי מחאות ותיקים וחלקם לראשונה יצאו מהמרפסת, חשוב לשוב וללמוד מההיסטוריה של אחינו בכל העולם, אשר כנגד כל הסיכויים, לקחו אחריות על עצמם וסביבתם ויצרו מציאות חדשה, שמה את האדם במרכז. אנחנו יכולים ללמוד עוד המון מגברה או מכתביו, ואני מרגיש שהשיחה שלי עם דוקטור דודי רק נגעה בקצה המזלג של מהי מהפכה ומי הוא מהפכה. אז נכון, עכשיו לא 1959, וטרם הגענו למקום בו נדרש מאיתנו ללכת להילחם עם נשק. אבל כן יש כאן שלטון שהקריב את אזרחיו לטובת אינטרסים כלכליים זרים, כן יש כאן אי שוויון עצום ובלתי מתקבל על הדעת, וכן יש צורך להתחיל ולדון מהם מטרותינו כאשר אנחנו צועקים ברחוב מהפכה. וכאן יש לנו רק מה ללמוד מחייו וכתביו של גברה. מוטרדים מהשלטון הדיקטטורי? רוצות להקים קבוצות גרילה ביערות ובערים? דברו איתנו, אנחנו רוצים לשמוע מכם. אנחנו בכל מקום, ספוטיפיי, יוטיוב, אפל מיוזיק, באתר של חדש, וגם בקבוצת הוואטסאפ, בה מקבלים עדכונים ראשונים על כל הפרקים שלנו. ואם נהניתם להאזין, נשמח שתשתפו את הפרק עם חברות וחברים, ותגדילו את הקהילה של גל חדש. עד כאן להיום, גל חדש, ההסקט של חדש תל אביב. אנחנו כמובן נחזור בשבוע הבא עם פרק חדש מהניילונים. זה גם המקום להודות לכל צוות הפודקאסט, וכמובן גם לכל המאזינים והמאזינות שלנו. שוב תודה רבה גם לדוקטור אפרים דודי שהצטרף אלינו. אני טל שדות, ונתראה במהפכה הבאה.